המרכז לבריאות הנפש אברבנאל בבת ים ימשיך לפעול, אף שהממשלה החליטה לסגור אותו כבר לפני 15 שנים, ואף שמבקר המדינה קבע כי מגורי החולים בו אינם ראויים לבני אדם. כך נודע לכתבתנו דקלה אהרון שפרן. במשרד הבריאות מאשרים כי אברבנאל לא ייסגר, ואומרים כי הם פועלים עם הנהלת בית החולים לשפר את התשתיות בו, בד בבד עם פועלם לשלב את המרכזים הפסיכיאטריים במרכזים הרפואיים הכלליים. עוד פרטים יובאו אחרי החדשות בתוכנית סדר יום עם קרן נויבך בכאן רשת ב'.
סדר יום עם קרן נויבך, תוכנית אקטואליה אחרת.
בוקר טוב, 11:05 דקות, שעה שנייה של סדר יום. תכף נביא כאן את כל הפרטים על כך שמשרד הבריאות מצהיר שבית החולים אברבנאל, בית החולים הפסיכיאטרי אחד הוותיקים שיש בו 300 מיטות, בדרך כלל בתפוסה של 120%, זה מלמד אתכם עד כמה צפוף שם, לא ייסגר. וזאת למרות שממשלת ישראל בשנת 2003 קיבלה החלטה רשמית לסגור אותו, ומאז במשך שנים הסגירה שלו לא מתממשת, וכעת משרד הבריאות מצהיר באופן רשמי, בית החולים הפסיכיאטרי אברבנאל לא ייסגר. דקלה אהרון שפרן תביא כאן מיד את הפרטים. קיבלנו כאן איזשהו אוגדן אב קרס שמסביר למה בית החולים הוא במצב מצוין כעת בהשוואה לעבר, ואנחנו נדבר עם שתיים, עם דליה וירצברג רופא, שהיא מתמודדת נפש ופעילה למען מתמודדי נפש, שעומדת בראש היזמה לסגירתו של בית החולים, ועם חנה, שגם היא מטופלת לשעבר בבית החולים אברבנאל. שתיהן יספרו לנו גם מה שהם עברו שם, ודליה גם על המאבק כעת לסגירתו. ורן רזניק, כתב ופרשן הבריאות של ישראל היום, שחשף רק בשנה האחרונה כמה וכמה סיפורים קשים מאוד לגבי אברבנאל, יהיה גם הוא כאן. אומרים שלום לדקלה אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות. שלום דקלה.
שלום קרן.
בוא נאמר שכשפנינו, לא חשבנו שזאת תהיה התשובה.
כן, היא הייתה מפתיעה, אני חייבת להגיד. היא גם הייתה מאוד מאוד נחרצת, מאוד מוחלטת. לא, אנחנו נבדוק או שוקלים עדיין. האמת היא שבאמת עבר הרבה מאוד זמן, מאז שנת 2003. אז התקבלה החלטת הממשלה לסגור את בית החולים הפסיכיאטרי אברבנאל, והיום אנחנו בעצם מפרסמים כאן שבניגוד להחלטה הזאת אומרים במשרד הבריאות שבית החולים הגדול הזה לא ייסגר, אבל לצד זאת מודים במשרד הבריאות שהמצב במקום לא טוב, ואומרים אנחנו מודעים לתשתיות הפיזיות הבעייתיות בבית החולים, ואנחנו פועלים בשיתוף ההנהלה לפיתוח ולשיפור התשתיות במקום, לצד פעולות הפגה ופנאי לרווחת המטופלים והצוות. אנחנו בעצם שאלו אותנו למה אנחנו נזכרים עכשיו, ובאמת זאת שאלה טובה, כי שנת 2003...
למה אנחנו נזכרים עכשיו? אולי צריך לשאול את ממשלת ישראל למה היא לא עשתה שום דבר כל השנים, אבל האמת שאנחנו נזכרים כי דליה וירצברג רופא ומטופלי נפש נוספים פתחו בקמפיין לסגירת המקום, ואנחנו שומעים כל הזמן שהמצב שם מאוד גרוע, אז החלטנו להתעניין.
ממש ככה, ולצערנו הרב לא חסרות עדויות על המתרחש במקום, והיוזמה הזאת לסגור את אברבנאל היא באה באמת בגלל התנאים הקשים ששוררים במקום, לאור ההחלטה הזאת של הממשלה. את יודעת, קרן, אני יכולה רק אולי לצטט מדבריו של ליאור דיין, שכתב במאמר דעה אשפוז שפוי. הוא כתב כך, הוא כתב, בשנת 2003 החליטה הממשלה לסגור את אברבנאל, האמת, נראה שהמקום באמת נסגר, רק שכחו להוציא ממנו את החולים. מדי בוקר בארבעת החודשים האחרונים, כשקמתי והשקפתי על הנוף, שכלל בעיקר את מחלקת הנוער, חלק מבניין מספר 7 ועשרות חתולים שטיילו על הגגות, הייתי בטוח שהתעוררתי בהירושימה בשעות שלאחר הטלת פצצת האטום. המקום, אין דרך אחרת לתאר זאת, נראה כמו חורבה רדיואקטיבית. עכשיו, כשאני כבר לא שם, אני יכול לומר בגלוי, בושה למדינת ישראל ולמשרד הבריאות שמקום כמו אברבנאל קיים. עכשיו, גם מעבר לעדויות של מטופלים, עדויות כאלה, עדויות נוספות, יש לא מעט דוחות שנכתבו על המקום. בדוח מבקר המדינה האחרון רק נכתב, אין להשלים עם המציאות שבה מגורי החולים באברבנאל אינם ראויים לבני אדם ואינם מכבדים אותם. המבקר כתב שעל משרד הבריאות יחד עם שאר הגורמים להעריך מה יהיה גורלו של בית החולים ולקבל החלטות בהתאם לכך, כדי להבטיח את תנאי המחיה של החולים ושל אנשי הצוות במקום.
בוא נגיד שלום לדליה וירצברג רופא, מתמודדת נפש ופעילה למען מתמודדי הנפש.
שלום, שלום. אתם
כן. פתחתם בקמפיין דחוף לסגירת בית החולים אברבנאל.
כן,
למה?
כן. אז זהו, האמת שמה שקראה דקלה מדוח מבקר המדינה, אני חייבת להגיד שזה באמת מה שהקפיץ את הפיוזים. כי היה לו ניסוח כזה שהוא בסוף אומר שגם אם יוחלט להמשיך במצווה לסגור, זאת אומרת, הוא עוד לא שמע את ההחלטת את העמדה שאתם קיבלתם הבוקר ממשרד הבריאות, שכביכול הם לא מתכוונים לסגור. הוא כנראה אולי עוד השתעשע במחשבה שהמקום הזה יסגר, ואז הוא אומר, גם אם תסגרו אותו, על המשרד לקבוע תוכנית שיפוצים הכרחית כדי להבטיח את תנאי המחיה של החולים ואנשי הצוות במקום עד לפינויו. זאת אומרת, הבן אדם אומר, המסף שם כל כך קשה, שגם אם אתם הולכים לסגור אותו, נגיד, עוד חצי שנה, אתם לא יכולים לתת לאנשים לחיות ככה. ואני שואלת דבר כזה.
והוא יוצא מנקודת הנחה, מבקר המדינה, שאין ברירה אלא לסגור את המקום, הוא בכלל לא מעלה על דעתו, נכון?
כן.
שהוא יכול להמשיך ולהישאר
כך. כן, כן. וכאילו רק אומר, אפילו שאתם סוגרים אותו, אז תתקנו עד שאתם סוגרים אותו. הוא כנראה לא חשב על האפשרות שהם יגידו שהם לא סוגרים אותו. אבל מה שאני רוצה להגיד, זה אני מתנצלת, אולי אני קצת חריפה, אני בוטה, אני לא יודעת, אבל את יודעת, היה לי פעם משהו באינטרנט שדיברתי על אברבנאל, אחרי שהייתה כתבה של נטלי קרן לב, שהייתה שם 5 ימים מזעזעים וטראומטיים, והיא עשתה כתבה, ופרופסור יהודה ברוך עשה איתה סיור ואמר לה שהדברים מאוד מאוד חמורים, והוא כמובן יבדוק.
הוא היה מנהל אברבנאל אז.
כן, הרבה שנים הוא היה. וככה, את יודעת, ואז אני אמרתי, ואז הוא אמר שבית חולים פסיכיאטרי בהגדרה זה מקום רע, אבל הוא משתדל שבית חולים אברבנאל יהיה הרע במיעוטו. אז אני אמרתי לו, זאת אומרת, אני אמרתי לו, לא, אמרתי את זה בסרטון ביוטיוב, אמרתי שזה שיוצאים מההגדרה שבית חולים פסיכיאטרי הוא דבר רע, אז כל הסטיגמה שבעולם מקופלת בזה, כי זה לא נכון. השיגרון הוא חלק מהספקטרום של החוויה האנושית, ואין שום סיבה שמקום, שבית חולים פסיכיאטרי יהיה רע. יש לכך כבר הוכחות עכשיו בבתים המאזנים ובסוטריות, שאפשר לטפל במתמודדי נפש באופן אנושי, הומני וראוי, רק שהשיטה המוסדית כנראה לא מתאימה לזה. אבל אני רוצה לחזור לעניין של יהודה ברוך. לא מזמן הוגש נגדו כתב אישום בגלל שקרה איזה פרשייה עם אישי.
הוא ניהל מערכת יחסים עם מטופלת שלו, מערכת יחסים אינטימית מינית. אנחנו ראיינו כאן את
המתלוננת,
האישה האמיצה והגיבורה.
כן, היא התראיינה, אני לא באה להגיד את השם שלה, כי היא הופיעה בהרבה תוכניות, היא התראיינה בישראל היום בכתבה מאוד מאוד גדולה, והיא אמיצה, והיא רופאה, היא עברה את הבחינות. בהצלחה, ואני מאחלת לעתיד מזהיר, ושתמצא את כל הדין ואת כל מה שצריך להיות. אבל אני רוצה להגיד ככה, היא רופאה, בחורה יפה, חזקה, ממעמד כלכלי מבוסס, היא תשיג את הצדק שלה, אבל מה עם אלה ששמה? אני רוצה להבין, כל השיח הזה של זכויות אדם, זכויות אדם, זה כאילו סלקטיבי? כאילו יש אנשים שנשארים בחוץ?
אוקיי.
כי זה לא כולל את כולם. אני רק אתן עוד משפט אחד. אני עכשיו משתתפת באיזושהי קבוצה של אקטיביסטים, והחתימה של אחד מהם, זה הולך ככה. Human rights are for all, no one gets left behind. וזה לא צריך להיות רק פרזה.
בוא נגיד שלום לחנה.
שלום.
את היית מושפזת באברבנאל.
נכון.
נכון? מה את זוכרת משם?
הרבה דברים קשים. אני אתן לך כמה דוגמאות שפשוט יכולות להסביר את המצב שם. אני יודעת שאני מהשפוש שלי שם הייתי פשוט לבושה בפיג'מות עם חורים, זה היה מזעזע. כדי שלא יראו לי דברים אחרים הייתי לובשת שתי פיג'מות.
כי היו חורים בבגד שהיא צריכה ללבוש.
היו חורים בכל הבגדים, היו חורים בכל הפיג'מות שהביאו לנו. אני הייתי מאושפזת בחורף, ובחורף, במקום שהייתי כמובן מאושפזת, אברבנאל, לא היה חימום. פשוט לא היה חימום. לכולן היה קפוא. גם המים קרים כדי להתקלח לא היה. מים קרים היה כדי להתקלח, לא היו לנו מים חמים. הבנות עמדו עירומות, אחת אחרי השנייה, ופשוט היה תור ארוך. ואפילו, עם מי שעמדה במקלחת אפילו שתי דקות, פשוט דפקו לי על הדלת וקיללו אותי כדי שאני אצא. וגם אמרו לי דברים שעשו לי אם אני אשאר יותר מדקה. עכשיו, היו שם גם, כשאני הייתי באשפוז, היו כאלה שהיו צריכות באמת אשפוז נפשי, כמו שאני צריכה אשפוז נפשי כדי שיעצבו את מצבי. אבל היו גם אסירות. כל יום הייתי רואה שהמשטרה מגיעה ומביאה אסירות בשביל המחלקה באברבנאל. וזה היה מאוד מאוד, עתיד מאוד מאוד, זה הפחיד. דבר נוסף שרציתי להגיד זה שהיו מאוד הצעות, הרבה הצעות מגונות, לפחות כלפיי. היו למשל, ניגשה אל האישה ושאלה אותי אם יש לי ניסיון עם נשים, ואמרתי לה שלא. ואישה נוספת ניגשה אליי ואמרה לי אם אני עושה את זה בשלישייה, ואמרתי לה שלא. ואז קיבלתי איומים, אמרו לי אל תדאגי, כשאת תשני יהיה לך מאוד מאוד נעים. כמובן שאותי זה מאוד מאוד הפחיד.
זה אווירה של כלא. זה לא אווירה של מקום שאמור להבריא לך את הנפש, זה אווירה של כלא. גם כלא אגב לא צריך להתנהל ככה, כן?
נכון, בדיוק. עכשיו, במקום הזה אין מה לעשות. אין ריפוי בעיסוק, ואין דברים נוספים שיכולים פשוט לרפא אותך.
כן, טיפולים ופסיכותרפיה ומה שזה לא יהיה.
ופסיכותרפיה, אין את הדברים האלה.
והתנאים הפיזיים?
אז ככה, התנאים הפיזיים זה חדר. מאוד 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 מוזנח. יש שם ארון אחד שמתפרק, ובגלל זה יש, ואנשים שהביאו דברים מהבית, היו פשוט הרבה גנבות. הרבה 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 גנבות, ואת שמעת את האנשים צועקות מי גנב לי, מי גנב לי. בגלל זה אני לא הבאתי שום דבר מהבית. אני במקלחת השתמשתי בסבון של הבית חולים, שום דבר מהבית. עכשיו, דבר נוסף שרציתי להגיד זה גם החדרים נסגרים, החדרים נסגרים בשעה 8.
החדרים נסגרים ב-8 בבוקר.
8 בבוקר הם נסגרים בגלל זה כל הלחץ של המקלחות. הם נפתחים בשעה 4 אחרי הצהריים.
ומה קורה?
וככה נוצר מצב שנשים שהיו מאוד מאוד עייפות בכלל כל התרופות, פשוט יושנות על הרצפה. היית רואה ערימות, ערימות של נשים ששוכבות על הרצפה. וזה היה פשוט מזעזע לראות את זה. מזעזע לראות את זה. פשוט מזעזע לראות את זה. עכשיו, דבר נוסף שהיה, היו סתימות באסלות. ואני, כשאני הגעתי, כשהייתי שמה, הייתי, רציתי לעשות את צרכיי, כן? עכשיו, איך אני אעשה את צרכיי עם האסלה מוצפת? אבל לא הייתה לי ברירה. לא הייתה לי ברירה. וכאשר הבנות ביקשו מהחיות שיבואו מהניקיון כדי לפתוח, מה התשובה שקיבלנו? כשהיא תגיע בפעם במשמרת הבאה, אז זה מה שיהיה. ומה זה משמרת הבאה? זה לא משמרת באותו יום, זה משמרת למחרת.
בואי חנה, תישאר איתנו. אני רוצה להקריא לכם, להגיד שלום לרן רזני, כתב ופרשן הבריאות של ישראל היום.
שלום קרן.
ולספר שתכף יצטרף אלינו פרופסור רוני גמזו, מי שהיה מנכ"ל משרד הבריאות בשנים 2010-2014. אני מאוד שמחה שהוא מצטרף אלינו, כי הוא בעצם הגורם הרשמי היחיד מתוך מערכת הבריאות שנמצא כאן בשיחה, והיה לי חשוב שזה יקרה. אני רוצה לקרוא, רן, שורה של כותרות, אוקיי?
כן.
אברבנאל, חולים נקשרו שעות ללא השגחה, זה מספטמבר 2016. בשל קשירה אסורה יפותר אך בבית חולים אברבנאל, אנחנו מדברים פה על יוני 2017. עשרות חולים נפגעו, אחד מהם במצב קריטי, המקור חיידק מסוכן. זה קורה בבית החולים אברבנאל בינואר 2018. המבקר בודק מה קורה בבתי החולים הפסיכיאטריים בעקבות החשיפה בישראל היום, דצמבר 2017. אברבנאל, חולים על הרצפה, מחסור במזון ואלימות קשה. אנחנו מדברים על אוגוסט 2016. זה לא, אתה יודע, זה לא לפני 5 או 10 או 15 שנה.
ממש בשנה, שנתיים האחרונות.
כל הדברים האלה זה דברים מהשנה, שנתיים האחרונות. עכשיו יש לנו כאן נייר של משרד הבריאות שטוען שהמקום שם השתנה ללא הכר, שיש שם שיפור דרמטי.
אוקיי.
איפה האמת?
אוקיי. כמה דברים. ראשית, מבחינת תנאי האשפוז, צפיפות האשפוז, התנאים הלא אנושיים לטעמי ולפי בדיקתי גם לא חוקיים מבחינת חוק זכויות החולה ועוד חוקים. אברבנאל הוא במצב הכי קשה במדינת ישראל מבחינת בתי החולים הפסיכיאטריים. אני חושב ש יש אינדיקציות שם לשיפור או לשינוי, אבל עדיין זה בית החולים מבחינה זו הכי בלתי ראוי במדינת ישראל, וגם הניהול שלו גם בימים אלה הוא די כושל, והוא בטח לא מספיק טוב. אבל שתי נקודות, קרן, בקצרה. ראשית, העובדה שלפני 15 שנה, זה 15 שנה כבר, נכון, קרן? שהחליטו
15 שנה, כן.
כן, לסגור את אברבנאל, והממשלה החליטה על זה, העובדה הזו, וצריך לסגור את אברבנאל, וגם היום צריך לסגור את אברבנאל, אבל העובדה שלפני 15 שנה החליטו עם זה, ולא עשו שום צעד כדי לסגור את אברבנאל, הייתה באוכריו של אברבנאל ובאוכריהם של כל המטופלים, כבר עשרות אלפים שהושפזו ומושפזים שם. כי כל הזמן העובדה הזו, קרן, הייתה התירוץ והסיבה של משרד הבריאות, של מערכת הבריאות, של משרד האוצר, של הממשלה, לא להשקיע גרוש, שקל, באברבנאל.
כי תכף סוגרים, אז לא צריך להשקיע.
כי בין כה סוגרים, מה נשקיע? אז 15 שנה המשיכו להזניח למוות את בית החולים, ועכשיו גם אומרים לנו שממילא, או החליטו עכשיו לא לסגור אותו, למיטב זיכרוני, קרן, ההחלטה הזאת הייתה כרוכה גם לא רק בלסגור אותו, אלא בלאחד אותו עם בית החולים וולפסון, כמו התוכנית שפורסמה לפני שנה, אם כולנו זוכרים לאחד את באר יעקב עם אסף הרופא, עם בית החולים
וולפסון. צריך להגיד שזאת באמת חלק מהתגובה של משרד הבריאות, שיש איזושהי תוכנית כללית למזג בתי חולים פסיכיאטרים עם בתי חולים כללים, ובעצם זה גם חלק מההבראה ושיפור התנאים שאמורים להיות במקום.
דקלן, קרן, לגבי הדבר הזה, אני חושב שעד שאברבנאל וולפסון יוחדו, יעברו עשרות שנים, אם בכלל, וולפסון עצמו הוא בית חולים חלש, ויש לו בעיות קשות בפני עצמם, לא עליהם לדבר.
ולאחד את שני בתי החולים האלה, אתה אומר, זה רעיון גרוע מאוד.
מאוד גרוע, זה מאוד מסובך, זה עוד לא קרה בישראל, גם הייתה בזמנו תוכנית שגם הממשלה החליטה עליה, קרן, לאחד את מזרה עם בית החולים בנהריה, ולא קרה כלום מאז העניין הזה. שימי לב, ואולי זה יסמל לך את הכל, שימי לב להבדיל, בקופת חולים כללית, בית חולים גאה, אנחנו יודעים עליו, הוא נמצא צמוד ובמתחם של בית החולים בלינסון, בפתח תקווה מבתי החולים הגדולים בישראל, ואפילו הם לא מאוחדים ולא פועלים ביחד, אלא כשתי יחידות נפרדות, שנמצאות גיאוגרפית במקרה צמודות, כך שהאיחוד אולי צריך שיקרה, טוב שיקרה, הוא רחוק משיקרה, ואני חושב שאם קוראים את דוח מבקר המדינה, אפרופו כל השיחה שהתנהלה כאן עכשיו, בית החולים אברבנאל הוא מחדל בלתי נתפס של מערכת הבריאות בישראל, של משרד הבריאות בישראל, בעשרות השנים האחרונות, ועוד הערה אחת אחרונה. לגבי היחס לחולים, אני חושב שעל פי העדויות כאן, וגם ממה שפרסמת, שאני פרסמתי ואחרים, בית החולים הוא שעורייתי באיך שהוא פועל מול החולים, אבל הוא לא היחיד. די נזכר כאן אצלך באגף לביטחון מרבי בשער מנשה ובעוד בתי חולים.
אוקיי, אנחנו אומרים שלום לפרופסור רוני גמזו, היום מנהל המרכז הרפואי איכילוב תל אביב ומנכ"ל משרד הבריאות לשעבר בשנים 2010-2014. שלום לך.
שלום קרן, שלום רן.
רציתי שתשמע את כולם לפני שאתה עונה.
בסדר, אני רוצה רק לתקן כמה דברים ממה שאומר ידידי רן. אז קודם כל, באמת הייתה החלטת ממשלה לפני 15 שנה, ההחלטה הזו בפועל בוטלה. בעצם כשאנחנו בתקופת בערך 2012-2013 הגדרנו השקעה בתוך בית החולים, העברנו תקציבים בתוך בית החולים, ההחלטה הזו בעצם בפועל בוטלה.
למה לא גיליתם למבקר המדינה?
אני לא יודע, אני לא הייתי מבקר המדינה, לא בא לשאול אותי, אני לא הייתי בביקורת של מבקר המדינה בעניין הזה, אבל אם היו שואלים אותי, ההחלטה הזאת בפועל, כשממשלת ישראל מחליטה, משרדי הבריאות והאוצר, להשקיע כסף, להשקיע כסף בתקציב המוגדר, מעל 50 מיליון שקל, שהיו קצת קשיים בהתחלה, בגלל ההסכמות של עיריית בת ים, לעשות שם את תוכניות הבינוי שהתחילו זה אתה, אז בעצם בפועל, מדינת ישראל ביטלה את המהלך הזה, את המהלך שגם היה פה וולפסון להעביר למכבי, וכל מיני דברים שכאלו לפני 15 שנה. המהלכים הללו בפועל, עם החלטות ממשלה, שהוגדרו בסופו של דבר כהחלטות ממשלה לא לפעולה. ואכן הפעולה של משרד הבריאות בתקופתי הייתה הפוכה. הייתה להחסים את הכסף, ומשרד האוצר
בהתחלה לא כל כך רצה להסכים איתנו.
כלומר, מה, יצאת מנקודת הנחה שבית החולים הזה לא ייסגר, ולכן אתה
רוצה... נכון.
למה בעצם?
למה? כי מבחינתי, אתה לא סוגר מערכת אשפוזית קיימת לפני שאתה מראה איפה אתה הולך לבנות אותה.
לפני שיש לך חלופות, ואף אחד לא נתן לך חלופות.
כשאני שאלתי ב-2010-2011, תגידי, יש לנו חלופה? תגידו, אתם באמת הולכים לבנות פה מגדל פה ושם, ובוולסום הולכים לסגור לי את זה, ואז אגיד, תבוא, תסתדר, תרד מ-0.45 מיטות ל-1,000 נפש פסיכיאטריה, ל-0, לא יודע מה, 39? לא, אף אחד לא נתן לי שום תשובה, ואותו רגע אמר לי, אז אנחנו הולכים לכיוון השני. חיזוק בית החולים, בנייתו. ושמו שם בתקציב שקיבלנו, בתקופתו של סגן השר ליצמן, וגם בתקופה הנוכחית, שמו שם באישורו של עצמם, באישורו של האוצר, כסף שעבר את כל הוועדות שהן, נתקע קצת בעיריית בת ים, הייתי אומר, בהתנגדות צינית כמעט, אבל שגם אותה עברו לאחרונה, ויש היום כסף שתהליכי בנייה בתוך בית החולים. אני חושב שכן ניתן למזג מזוגים ניהוליים, אני לא חושב שניתן לסגור מחלקות, אני חושב שרן צודק בעניין הזה, הדברים האלה למערכת הבריאות שלנו קצת יותר קשים לביצוע, מאשר כתיבת החלטות ממשלה או כל מיני דברים שקיים.
מצטרף אלינו מנכ״ל משרד הבריאות הנוכחי, משה בר סימנטוב, ששמע את הדיון וביקש להגיב על הדברים, כי בסופו של דבר זה עכשיו במשמרת שלו.
ברשותך קרן,
אני משחררת אותך לענייניך.
תודה רבה.
אני מאוד מודה לך. שלום למשה בר סימנטוב, מנכ״ל משרד הבריאות.
היי קרן, רוני באמת התייחס יפה, ורוני גם עשה הרבה מאוד במשמרת שלו. זה אחרי בית החולים שסבל מהבעיות קשות שסובלת מערכת בריאות הנפש ומערכת האשפוז ביתר סט. אבל הפתרון הוא לחלוטין לא לסגור את בית החולים. הפתרון הוא להעביר אותו תהליך ארוך וקשה. דבר ראשון של החלפת ההנהלה, ואת זה עשה פרופסור רוני גמזו במשמרת שלו, ולהתחיל באמת בהשקעות גבוהות מאוד של בינוי מחדש של המחלקות, ואנחנו עוברים מחלקה ובונים מחדש. וברור שהיינו רוצים לבנות את כל בית החולים מחדש ולעשות את זה ביום אחד או בשנה אחת, אבל יש לנו גם את האילוצים שלנו, ובסוף אין לנו את היתירות הזאת במערכת, ואני כן אומר לך שהיום
אני רוצה להבין,
המצב בבית החולים הרבה יותר טוב
ממה קודם שהוא כל, היה אני
לפני
שגם,
כמה שנים, וגם אתם אמרתם את זה, זה נכון.
לא, אנחנו לא יודעים, כי אנחנו לא ראינו, ודווקא אני הבאתי כותרות של רן מהשנה האחרונה שמלמדות על מצב לא טוב, אבל אני חושבת שגם רן וגם דקלה ישמחו לעשות סיור שם בהקדם האפשרי, כדי לראות את זה בעיניים, וגם אני אשמח. אבל אני רוצה לשאול אותך ברמה העקרונית, האם בעצם הגעתם למסקנה שאין במערכת הבריאות מספיק כסף כדי לבנות בית חולים פסיכיאטרי חדש, ואמרתם אין מה לעשות, אנחנו עובדים עם הקיים ומשפצים אותו כל כמה שהוא מאוד מאוד בעייתי?
אנחנו עכשיו נכנסים לפרויקט מאוד גדול, סיכרנו עם האוצר בתקציב האחרון על השקעה של מיליארד שקל בבתי החולים הפסיכיאטרים. חלק מהכסף מגיע מזה שאנחנו הולכים לפנות את בית החולים באר יעקב ולהעתיק אותו לקמפוס באסף הרופא, ומההכנסות שיהיו למדינה מנדלן אנחנו נוכל גם לבנות את בית החולים וגם לקבל עוד כמה מאות מיליונים טובים לטובת שיפוץ בתי החולים. אני חושב שסגירה של אברבנל היא לא מתכתבת עם המציאות בשום צורה. אין לאן להעתיק אותו. לא נמצא שום בית חולים אחר באזור שאפשר אליו להעביר אותו. את באר יעקב אפשר להעביר לאסף הרופא. זה קו של 10 דקות נסיעה ומגיעים ממקום למקום. תושבי בת ים, חולון, יפו, לא תהיה להם אלטרנטיבה. איכילוב הוא בית החולים הכי צפוף במדינת ישראל. וולפסון הוא בית חולים שגם אותו פעם החליטו לסגור.
ומה על האופציה של מבנה חדש לחלוטין שמגיע לאנשים האלה?
אנחנו בהחלט מגיע, ואנחנו עוברים מחלקה, וכמעט את כל תקציב הפיתוח שלנו בשנים האחרונות אנחנו משקיעים בבתי החולים הפסיכיאטריים ובשדרוג השירות והתשתיות בבית החולים. זה תהליך קשה, אבל כבר היום, ואני באמת מזמין אתכם לראות בפתיחות הכי גדולה, גם את המקומות עדיין הבלתי נסבלים, וגם את המקומות שהם הרבה יותר טובים.
חלקים,
היו לנו...
יש חלקים מבית החולים שאתה בעצמך יכול להגיד בחנות היום שהם לא ראויים למגורי אדם?
אני חושב שכן, לצערי, יש לנו כאלה בעוד מספר בתי חולים. רק לפני שנה סיימנו פרויקט גדול בבית החולים כפר שאול, היו שם מחלקות שלא ראויות למגורים, שינינו את זה, זה היה יוזמה של סגן השר בקדנציה הקודמת, לקח הרבה שנים לבנות, אבל בסוף בנינו וחנכנו. אנחנו עובדים על זה, היום יש לנו גם תוכנית וגם משאבים לתוכנית, שבמהלך השנים הקרובות, גם תלוי ביכולת הביצוע ודברים אחרים, לא יהיו יותר מצב של מחלקות שאינן ראויות. אבל אני אומר לך את זה בצער ובכנות, בכל אחד מבתי החולים הפסיכיאטרים במדינת ישראל, יש לנו אגפים שהם לא ראויים למדינת ישראל בשנת 2018, אבל לפחות היום אנחנו יכולים לומר שיש לנו גם את התוכנית וגם את המשאבים, ואנחנו גם נמצאים בהליכי ביצוע.
אוקיי, דקלה, רן, רוצים להעיר, לשאול? דליה,
איזה שקט. קרן, את משה בר סימן טוב, שלום לך. האם התוכנית, אלן, האם התוכנית של העברת בר יעקב לאסף הרופא, גם מבחינה תכנונית, גם מבחינה תקציבית, גם מבחינת ועדי העובדים, כי אני שומע מהם התנגדות הזה, אבל אולי התגברו על זה, האם היא באמת פרקטית לזמן הקרוב, לשנה הקרובה, למתי היא מתוכננת?
היא לא פרקטית לשנה הקרובה.
אני שואל שאלה הזאת רק שניונת, כי אתה אומר שאתם בונים על הכסף של מכירת הקרקע.
נכון. יש צוות עבודה שעובד של משרד האוצר, של רשות מקרקעי ישראל ושל משרד הבריאות ושל בית החולים באר יעקב ובית החולים אסף הרופא. זו תוכנית שטווח הפעולה שלה הוא בין 5-7 שנים. זה הזמן שלוקח גם להשלים את הליכי התכנון וגם לבצע את הבינוי. אבל יש לנו לזה גם את הגיבוי התקציבי ממשרד האוצר, גם את ההירתמות המוחלטת של ההנהלות של שני בתי החולים ושל משרד הבריאות. תהליכים ארוכים צריכים להתחיל. כל דבר שלוקח 5 או 7 או 10 שנים צריך להתחיל באיזושהי נקודה כדי שהוא יושלם בסוף. אנחנו מחויבים לזה, והיום אנחנו יכולים לומר שהתגברנו על הבעיות היסודיות שפעם מנעו את זה. יש היום הנהלה שמחויבת, יש היום משרד אוצר שמחויב, יש מקורות תקציביים
שמוצחים לנו לעניין. אני רוצה לשאול משהו מעבר לתשתיות. אחד הדברים שאנחנו שומעים אותם, גם בבתי חולים שנראים טוב, כן? בתי חולים פסיכיאטרים שנראים טוב, זה היעדר פעילות למאושפזים, למטופלים. התיאור הזה של אין פסיכותרפיה, אין שיחות, אין ריפוי בעיסוק, חוזר על עצמו בבתי חולים שנראים מצוין מבחינת התשתית שלהם, כן? כמו גאה נניח, או תל השומר, או אפילו מקומות אחרים. זה, יש לזה מענה?
אז אמרנו, יש הרבה מאוד בעיות במערכת של בריאות הנפש, אנחנו התחלנו...
כי זה אחת הטענות שאני שומעת פעם אחר פעם, השעמום הנוראי במחלקות.
נכון. אנחנו גם מסתובבים במחלקות, וגם לפעמים רואים את האנשים מסתובבים חוסר מס. אנחנו יצאנו במכרז גדול שמתחיל להיות מיושם בתקופה הזאת של פעילות אחר הצהריים, בבתי החולים, של פעילות פנאי שיהיה לאנשים, וגם פעילות קידום בריאות וריפוי בעיסוק ודברים מהסוג הזה. הוספנו כוח אדם, הוספנו למעלה מ-100 תקני סיעוד בכל בתי החולים, ואנחנו כל פעם עושים עוד שלב. אני אומר שוב, היום המערכת נראית במקום יותר טוב מאשר היא הייתה בו לפני מספר שנים, ובעוד מספר שנים היא תראה יותר טוב. המגמה היא מגמת שיפור, ואני חושב שזה מה שחשוב, גם לתת למערכת את האמירה שאנחנו רואים את המאמצים שהיא משקיעה, ושיש תמורה למאמץ הזה.
דקלה?
כן, שלום משה, אנחנו מדברים כאן על בית חולים שמאושפזים בו כ-2,000 בני אדם בכל שנה, ואנחנו שומעים עכשיו גם ממך על כך שיש שם מחלקות שאינן ראויות למגורי אדם. אתה מדבר על שיפוץ הדרגתי של מחלקות, אז אם אנחנו יודעים על מצב שמתמשך בצורה כזאת כבר כל כך הרבה זמן, החלטת ממשלה מ-2003, מתי להערכתך אנשים שמגיעים לשם יוכלו להיות מטופלים בכבוד, להיות מטופלים במקום שראוי למגורי אדם, שבני אדם יכולים לקבל בו טיפול מיטבי?
אז דקלה, זה תהליך הדרגתי, ואני מזמין אותך לכולכם לראות מה קורה בבית החולים. כבר היום יש מחלקות שנראות הרבה יותר טוב, הן נראות טוב כמו המחלקות הכי טובות שהיינו רוצים שיהיו בישראל.
מה שדקלה אומר זה שבינתיים יש שם אנשים שנמצאים במצב קטסטרופה.
זה נכון, אבל כבר היום המצב של חלק מהאנשים הוא הרבה יותר טוב עם משהו לפני כמה שנים, ואנחנו כל הזמן עובדים כדי לשפר את זה. והתהליך הזה הוא, ברגע שהוא התחיל, הוא גם מסתיים. ושוב, אני נתחיל לראות בשקיפות, בפתיחות, את הטוב ואת הרע.
דליה וירצברג רופא, כן?
כן. אני רציתי להגיד, הכתבה הזאת שאתם ציטטתם מאוגוסט 2016, לפני שנתיים, על אלימות קשה, חולים על הרצפה, מחסור במזון, אז אני מבינה שמר משה בר סימן טוב אומר שהמצב משתפר, אבל זה די מנותק מהמציאות, בעיקר שלפני 8 שנים משרד שר האוצר אמר שהמקומות מזעזעים ולא לא, לא, לא ראויים למגורי בני אדם, והיה שם שורה ממש מעניינת שנציג האוצר היה שם. תדעת מי זה היה נציג האוצר?
זה היה משה, הרפרנט לבריאות.
ונציג האוצר בדיון, אני מקוראת, משה בר סימנטוב, אמר, וזה אני מדברתי לך לפני 8 שנים, אמר כי התקיימו דיונים עם משרד הבריאות בנושא מציאת תקציב לשיפוץ בתי החולים, וציין כי טרם קיבל תוכנית קונקרטית ממשרד הבריאות. עכשיו אתה 3 שנים מנכ"ל משרד הבריאות, לא רפרנט שר האוצר. איפה אתם?
בשלוש השנים האלה גם ביצענו השקעות מאוד מאוד גדולות בבינוי בתי חולים במאות מיליונים. אנחנו נשמח להעביר לכם זה, לא רק את התוכנית שלנו, אלא גם את מה שעשינו בפועל בשנים האלה. השקענו סכומים חסרי תקדים, בואו תראו איך נראה כפר שאול היום, בואו תראו איך נראה לב השרון, בואו תראו איך נראים חלקים באברבנאל, בואו תראו איך נראות המחלקות בשיבה. הן נראות היום הרבה יותר טוב ממה שהן היו נראות לפני מספר שנים, לא בתוכניות על הנייר, בפועל ממש.
חברים, תשמעו, נגמר לנו הזמן.
אני כותבת לו וכותבת לו, מעולם אני לא מקבלת תשובה. עכשיו אני לא רוצה להזכיר את זה שבדמרקר לפני חודש נבחרתי כאיזה מישהי שיש לה השפעה. למה לא מתייחסים אליי? למה לא עונים לי? למה אני צריכה לשמוע את זה בתוכנית של קרן נויבך?
אני לא ראיתי שקיבלתי מכתב בפייסבוק, אבל...
לא, מנכ"ל, דרך המייל. דרך המיילים, אתה כל הזמן מקבל.
אז אולי תייצרו ביניכם קשר, זה יעזור. תוכלו ללמוד הרבה מדליה, משה. אני יכולה לומר לך, היא אחת הנשים הבקיאות ביותר במערכת בריאות הנפש הישראלית. תשמעו, השלב הבא זה שנלך ונראה בעיניים, רן ודקלה, נכון?
כן,
אנחנו ממתינים.
ממש בקצרה, כי אנחנו חייבים לסיים.
משפט אחד כדי לתת פרופורציה, והיא ארוכת שנים לצערנו, לא רק של החולים באברבנאל ולא רק שם, אין זמן 5 ו-7 שנים לחכות כדי להיות בתנאים נורמליים וסבירים ובסיסיים, אלא פרופורציה כדי להבין, תל השומר הולך לקבל 1 מיליארד שקלים, בית החולים שיבא בתל השומר הולך לקבל 1 מיליארד שקלים ממחירת הקרקעות, ומיליארד שקלים מבאר יעקב, או כמה שיאספו ביחד עם התקציב, יתחלק על 7-8 בתי חולים, וזה אולי גם סיפור של בתי החולים הכלליים מול הפסיכיאטרים.
אני חייבת עוד משפט.
10 שניות, דליה, נגמר לנו הזמן, נגמרה התוכנית.
באיטליה, אחרי שעשו את הרפורמה הזאת, שסגרו את כל בתי החולים הממשלתיים, אנשים היו ברחובות, הומלסים, בתי הסוהר התמלאו, כי יש בעיה של מעבר, שעושים חזון, ויש, אז בגלל 300 חולים, זה עלי התאנה שלהם, של האנשים האלה, הם לא יכולים לפזר אותם במחלקות או למצוא להם פתרון, זה מה שתוקע את השינוי? לא רציני. זה הכל עלי תאנה בשביל להמשיך לא לעשות כלום.
אנחנו נמשיך ונעקוף, אנחנו מבטיחים. תודה לחנה שדיברה איתנו, תודה לדליה וירצברג רופא, רן רזני כתב ופרשן הבריאות של ישראל היום, דקלה אהרון שפרן כתבתנו לענייני בריאות, מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימנטוב, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו כדי לענות על השאלות האלה, תודה.